שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נ"ב במסכת יומא. היום אנחנו לומדים ממשנה עד משנה, מהמשנה בעמוד הקודם ועד המשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות, אחרי זה יהיה סיכום קצר של כמה דקות, ואחרי זה עוד בונוס של עוד כמה דקות. אנחנו ממשיכים היום לתאר את סדר העבודה, אנחנו באמצע תהליך הקטרת הקטורת. סיימנו את המשנה הקודמת בזה שלכהן יש ביד ימין את המחתה עם הגחלים וביד שמאל את הכף עם הקטורת, הוא נמצא כרגע בעזרה והוא הולך להיכנס לקודש הקודשים. עכשיו בשביל להיכנס לקודש הקודשים הוא הולך ממזרח למערב, הוא קודם כל עובר דרך האולם, אחרי זה דרך כל ההיכל, מה שנקרא הקודש, ששם יש את המזבח, השולחן והמנורה, אחרי זה הוא יעבור את הפרוכת שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים, ואז הוא ייכנס לקודש הקודשים. והיום הנושא שלנו זה המעבר הזה דרך ההיכל ודרך הפרוכת, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נלמד על המבנה של הפרוכת, כאמור היא זו שמבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, ומסבירה הגמרא שלגבי זה צריך להבדיל בין שלושה שלבים בהיסטוריה. במשכן, לפי כולם, הייתה רק פרוכת אחת, שהייתה פתוחה קצת בחלק הצפוני שלה, כלומר אם הכהן נכנס להיכל ממזרח למערב, אז כשהוא מתקרב לפרוכת, הפתח נמצא בצד ימין שלו, ומשם ברווח הזה הוא עובר לקודש הקודשים. זה היה במשכן. במקדש לא היה רק פרוכת מבד, אלא היה שם ממש חומה שהייתה בעובי אמה, קוראים לזה אמה טרקסין. החומה הזאת הייתה בגובה של כל ההיכל, כלומר בגובה 30 אמה, ואיפשהו באמצע אותה חומה היה פתח, שאת הפתח הזה חיסה בד, כלומר פרוכת, זה היה במקדש ראשון. במקדש שני, מסבירה שהם לא יכלו לעשות חומה, כי הגובה של מקדש שני לא רק היה 30 אמה, אלא 40 אמה, ואי אפשר לבנות חומה כל כך גבוהה, כשהעובי שלה הוא רק אמה אחת, זה לא יחזיק, ולכן חזרו לפרוכת, וכאן יש מחלוקת במשנה כמה פרוכות עשו במקדש שני. לפי רבי יוסי, כמו במשכן, גם במקדש שני הייתה רק פרוכת אחת, כמו שמפורש בתורה לגבי המשכן, והבדילה הפרוכת לכם, אז גם במקדש אותו דבר. לפי תנא קמא, במקדש שני עשו שתי פרוכות עם רווח של אמה ביניהם, כי מה שקראנו בפסוק זה כאמור נכון לגבי המשכן. אבל לגבי המקדש, כמו שבמקדש ראשון היה את האמה טרקסין, כלומר את החומה בעובי של אמה, גם כאן עושים חומה בעובי של אמה על ידי שתי פרוכות. עכשיו, למה הם חייבים את העובי הזה של האמה? מסבירה הגמרא כי חכמים התלבטו האם העובי הזה של האמה היה חלק מהקודש או חלק מקודש הקודשים. אם הוא חלק מהקודש, אז צריכים מחיצה שתבדיל בין האמה הזאת לבין קודש הקודשים, כלומר בחלק הפנימי של האמה. אם הוא חלק מקודש הקודשים, אז להפך, צריכים מחיצה שתהיה בחלק החיצוני של האמה בין האמה לבין הקודש. לכן מספק עושים שתי פרוכות, גם בחלק הפנימי של האמה וגם בחלק החיצוני. אז שוב, לרבי יוסי הייתה פרוכת אחת, לתנא קמא היו שתי פרוכות מקבילות. עכשיו איך הכהן נכנס לקודש הקודשים? אז לפי רבי יוסי שזה פרוכת אחת, אז זה בדיוק כמו במשכן. היה רווח קטן פתוח בחלק הצפוני של הפרוכת, ומשם הוא נכנס. לעומת זאת, לתנא קמא שהיו שתי פרוכות, אומרת המשנה הבאה בעמוד ב' שהפרוכת החיצונית, כלומר הפרוכת הראשונה שהכהן נפגש בה כשהוא עומד להיכנס, הייתה פרופה, כלומר היה רווח דווקא לא מצפון, אלא מהצד הדרומי, ולשם הכהן נכנס, ואז הוא הולך בשביל שנוצר בין שתי הפרוכות, מדרום עד צפון, ושם בצפון המחיצה הפנימית הייתה משוחה קצת, ואז הוא נכנס משם לקודש הקודשים. אז בעצם יוצא שלפי שניהם, בסוף הוא נכנס לקודש הקודשים מהרווח שבצפון. ההבדל הוא שלפי רבי יוסי זה כל מה שיש, לפי תנא קמא יש עוד פרוכת שהרווח שלה זה בחלק הדרומי. את כל זה תוכלו לראות בציור באתר, ועד כאן החלק הראשון. דיברנו על המבנה של הפרוכת, במשכן היה פרוכת אחת שהיא פתוחה קצת בחלק הצפוני שלה, במקדש ראשון היה קיר עם פתח באמצע, ובמקדש שני לרבי יוסי היה כמו המשכן, פרוכת אחת עם פתח בצפון. לתנא קמא היו שתי פרוכות, הראשונה הפתח בדרום והשנייה בצפון, ולכן הוא נכנס בדרום, הולך בשביל בין הפרוכות עד הצפון, ואז משם הוא נכנס לקודש הקודשים. זה היה החלק הראשון. החלק השני מתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם. אחרי שבחלק הקודם ראינו איך הכהן עובר את הפרוכת, עכשיו אנחנו בעצם הולכים שלב אחד אחורה ונראה איך הוא עובר את ההיכל, כלומר את הקודש, לפני שהוא מגיע לפרוכת. ולמה למדנו קודם על הפרוכת? כי השאלה איך הוא עובר את ההיכל תלויה גם באיפה הוא נכנס לפרוכת. האם כמו רבי יוסי מצפון או כמו חכמים מדרום. אבל לפני שניכנס לפרטים, קודם כל בואו נקדים איך היה נראה ההיכל. אנחנו ננסה לתאר את זה ככה במילים, אבל כמובן כדאי מאוד להסתכל באתר, שם יש ציורים של זה וציור אחד שווה 1,000 מילים. בכל אופן, בואו נתאר את זה. אז הכהן נכנס להיכל כאמור מצד מזרח, הרוחב של ההיכל זה 20 אמה, כלומר לכהן עכשיו יש 10 אמות מימינו ו-10 משמאלו, והוא הולך באמצע, ואז מולו הוא רואה שלושה כלים, אחד בצד שמאל, אחד באמצע ואחד בצד ימין. בצד שמאל יש לנו את המנורה, באמצע יש את מזבח הקטורת, ובצד ימין שולחן לחם הפנים. עכשיו הם היו כמעט על אותו קו, אבל לא בדיוק, כלומר המנורה והשולחן היו על אותו קו, אבל המזבח היה משוך קצת יותר מזרחה לכיוון הכהן, כך שאם נסתכל מלמעלה למעלה הם יצרו סוג של משולש. עכשיו במשכן באמת היו רק את הכלים האלו, אבל במקדש שלמה המלך הוסיף עוד 10 שולחנות, אמנם לא שמו עליהם לחם, אבל הם היו שם וסידרו אותם בשתי שורות של 5 שולחנות בכל שורה. הרוחב של כל שולחן הוא עמה, אורך 2 עמות, ואת השורות האלו סידרו כך שהחלק הארוך הוא אחד אחרי השני, כך שבעצם יהיו לנו כאן שתי שורות של שולחנות, שהאורך הכולל של כל שורה זה 10 עמות, כלומר 5 שולחנות כפול 2 עמות בכל שולחן. ויש מחלוקת במנחות בדף צדיק ח' והלאה, איך סידרו את אותם שולחנות, האם מצפון לדרום או ממזרח למערב. אם מצפון לדרום, אז יוצא שהשורות האלו של השולחנות תפסו את כל החצי הצפוני של ההיכל. למה? כי אמרנו שההיכל הרוחב שלו הוא 20 עמות, ושורה של 5 שולחנות זה 10 עמות, ויש לנו כלל שהשולחן חייב להיות בחצי הצפוני של ההיכל, כלומר מאמצע ההיכל וצפונה, יוצא שצריך להצמיד את השולחנות לקיר הצפוני של ההיכל, והחלק הדרומי של השולחנות מגיע בדיוק עד אמצע ההיכל. זה אם מסדרים אותם מצפון לדרום, כמובן תראו באתר ציור של זה. דעה שנייה אומרת לא, סידרו אותם לא מצפון לדרום, אלא ממזרח למערב, ואז יש לנו יותר מקום, לא הצמידו אותם לקיר הצפוני, אלא שמרו על מרווח של 2.5 עמות בין השולחנות לבין הקיר הצפוני. למה דווקא 2.5? מסבירים שם שיהיה מקום לשני כהנים לעבור שם עם לחם הפנים, אחרי זה היה את השולחן של משה, ואחרי זה עוד שורה של 5 שולחנות, וגם כל זה ביחד לא הגיע לאמצע ההיכל. זו הדעה השנייה, שזה ממזרח למערב. עד כאן תיארנו את הכלים שבהיכל, שוב כדאי לראות את זה בציור, אבל לסיכום יש לנו בשורה אחת מצד שמאל, כלומר בדרום, מנורה, בצד ימין, כלומר בצפון, את השולחן, שאמרנו שמשני צדדיו יש עוד שתי שורות של 5 שולחנות בכל שורה, ויש מחלוקת האם השורות האלו הולכים מצפון לדרום או ממזרח למערב, ובאמצע יש את המזבח, כשזה לא ממש באמצע בין המנורה לשולחנות, אלא משוך קצת לכיוון מזרח, לכיוון הפתח, כך שנוצר לנו סוג של משולש. עד כאן תיאור ההיכל, ועכשיו למסלול ההליכה של הכהן הגדול. איך הכהן הגדול הולך? מהפתח של ההיכל לתוך קודש הקודשים. לגבי זה, תנו רבנן, יש לנו ברייתה עם 3 דעות, נראה את הדעות לפי הסבר של הגמרא עליהם. הדעה הראשונה זה רבי יהודה, שהוא סובר כמו תנא קמא במשנה, שיש שתי פרוכות, וממילא הפתח הראשון של הפרוכת שהכהן צריך לעבור בו הוא בדרום של הפרוכת, ולכן הכהן נכנס להיכל והולך באופן כללי ישר עם נטייה קלה שמאלה, כלומר נטייה לכיוון דרום, אז הוא עוקף את המזבח מצד שמאל שלו, מצד דרום, הוא עובר בין המנורה לבין השולחן, מגיע ליד הפרוכת, פונה שמאלה לכיוון דרום כאמור, ונכנס בפתח שבדרום הפרוכת, זה לפי רב יהודה. הגמרא בהמשך תשאל, למה הוא הולך באמצע ההיכל ורק בסוף פונה שמאלה? למה לא פשוט ללכת לאורך כל הקיר השמאלי, כלומר הדרומי, ולעקוף את המנורה משמאל? אומרת הגמרא, הסיבה פרקטית, כי הקיר השמאלי היה מלא פיח מהמנורה, לכן לא רצו שהוא יתקרב מדי לקיר הזה, לכן הוא הלך באמצע בין המנורה לשולחן, ורק אחרי זה פנה ממש שמאלה לכיוון הפתח שבדרום. עד כאן לגבי רבי יהודה. שתי הדעות הבאות זה רבי יוסי ורבי מאיר, והגמרא מסבירה ששניהם סוברים כמו רבי יוסי לגבי זה שהייתה פרוכת אחת, וממילא הפתח בפרוכת הוא לא בדרום של הפרוכת אלא בצפון, כמו שאמרנו, אבל יש בכל זאת הבדל בין רבי יוסי לרבי מאיר. רבי יוסי אומר שכיוון שהפתח בצפון, הוא פשוט נכנס להיכל ומיד הולך ימינה לכיוון הקיר הצפוני, והולך לאורך כל הקיר הצפוני, עוקף את כל הכלים מימין, גם את השולחן, ונכנס ישר לפתח של קודש הקודשים. זה רבי יוסי, ורק נעיר על זה שבשביל זה הוא חייב לסבור שהשולחן הנות של שלמה היו מסודרים לא מצפון לדרום, כי כמו שאמרנו, אם זה מצפון לדרום הם חסמו את כל החצי הצפוני של ההיכל, והוא לא יכול לעבור ככה דוח לאורך הקיר הצפוני, אלא הם מסודרים ממזרח למערב, ואז יש לו באמת רווח בין השולחנות לבין הקיר, והוא עובר לאורך כל הקיר. זה רבי יוסי, בברייתא נקרא יש אומרים. הדעה הבאה זה רבי מאיר, שכאמור גם הוא מסכים לרבי יוסי שיש רק פרוכת אחת וממילא הפתח בחלק הצפוני שלה, אבל לדעתו הוא לא הולך לאורך כל הקיר הצפוני, אלא הוא נכנס להיכל, הוא עוקף באמת את המזבח מצפון, כלומר מימין, אבל הוא לא ממשיך ימינה, אלא הוא קודם כל ממשיך ישר לכיוון הפרוכת ועובר בין המנורה לבין השולחן, ורק אחרי שהוא עובר את הקו של השולחן, רק אחרי זה הוא פונה ימינה לכיוון הפתח שבחלק הצפוני. ושואל את הגמרא למה, אם הוא סובר כמו רבי יוסי, למה לא ללכת לאורך הקיר הצפוני? והגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, זה כי הוא סובר כמו הדעה שהשולחנות של שלמה היו מסודרים לא ממזרח למערב, אלא מצפון לדרום. ואז ממילא, כמו שראינו, אין מעבר לאורך הקיר הצפוני, כי זה חסום, אלא הוא צריך קודם כל לעבור בין השולחן למנורה, ורק אחרי כל השולחנות הוא יכול לפנות ימינה לכיוון צפון. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, גם אם הוא יסבור כמו רבי יוסי שהשולחנות כן מסודרים ממזרח למערב ויש מעבר לאורך הקיר הצפוני, בכל זאת לפי רבי מאיר לא עושים את זה, כי זה לא דרך ארץ. למה? רש"י מסביר כי אם הוא ילך מהקיר הצפוני, יוצא שלאורך כל ההליכה לאורך הקיר הצפוני, אם הוא יסתכל קדימה, הוא יכול לראות דרך הפתח הצפוני לתוך קודש הקודשים, וזה לא מכובד, לכן הוא הולך באמצע ורק בסוף פונה ימינה, ורק אז כשהוא מגיע לפתח מתגלה אליו המראה של קודש הקודשים. זה הסבר שני. רבי יוסי למצות לא ראה בזה בעיה. עם ישראל חביבים במיוחד על קדוש ברוך פסח הוא ביום כיפור, והכהן הגדול הוא כמו בן בית, ויכול להסתכל לאורך כל ההליכה לקודש הקודשים. עד כאן שלושת הדעות, איך הכהן הלך. שוב, לפי רבי יהודה יש שתי פרוחות וממילא הפתח בדרום, ולכן הוא הולך ישר, עוקף את המזבח משמאל, אבל ממשיך ישר, עובר את הקו של המנורה והשולחן, ורק אז פונה שמאלה, ואמרנו שהוא לא פונה שמאלה מיד, כי אז הוא התלכלך מהקיר שליד המנורה. דעה שנייה, רבי יוסי, הפתח בצפון, ולכן הוא פשוט עוקף את הכל מימין, והולך לאורך כל הקיר הצפוני עד הפתח. דעה שלישית, רבי מאיר, גם הוא אומר שהפתח בצפון, אבל הוא לא הולך לאורך הקיר הצפוני, אלא באמצע ורק בסוף פונה ימינה לכיוון צפון, או כי הוא סובר כי השולחנות של שלמה חסמו את המעבר, כי הם היו מצפון לדרום, או כי הוא סובר שזה לא דרך ארץ לראות לאורך ההליכה את הפתח של קודש הקודשים, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה בשורה השלישית בעמוד א', וזה לגבי האמה טרקסין. כלומר, אותה אמה שבמקדש ראשון היה ממש חומה בעובי אמה, ובמקדש שני, לפי תנא קמא, כיוון שהיה להם ספק האם האמה כלולה בקודש או בקודש הקודשים, אז עשו שגם במקדש שני יהיה את אותה אמה על ידי פרוכת כפולה. ועכשיו, לגבי אותו ספק, נראה שני דיונים. דיון אחד זה שמתקיף רבינה את הספק, הוא אומר, למה זה כזה ברור שאותה אמה הייתה או בקודש או בקודש הקודשים? אולי זה בעצם שטח בפני עצמו, לא כאן ולא כאן, ורבינה מסביר את השאלה שלו, הוא אומר, לכאורה, למה לחכמים ברור שהאמה הזאת היא או כאן או כאן? כי כשמסתכלים על התיאור של המקדש במלאכים פרק ו', אז מתואר שם שהאורך של ההיכל, לא הרוחב שאמרנו שזה 20, אלא האורך זה 40 אמה, אחרי זה יש את החומה, כלומר את האמה טרקסין, ואחרי זה האורך של קודש הקודשים זה 20 אמה. עכשיו, לכאורה ביחד זה 61 אמה, אבל כשהפסוקים מתארים את הסך הכל הכללי, אז לא כתוב 61, אלא כתוב 60, כלומר בעצם לכאורה יוצא לפחות כך לחכמים, שאותה אמה לא עומדת בפני עצמה, אלא היא כלולה בתוך השישים, ולכן הם התלבטו האם היא כלולה בהיכל, כלומר ב-40, או שהיא כלולה בקודש הקודשים, כלומר ב-20. בכל אופן, היא לא עומדת בפני עצמה, אלא היא או כאן או כאן. ככה חכמים חשבו. אבל כאמור, מתקיף רבינה, מי אמר? אפשר להבין שבאמת האמה עומדת בפני עצמה, וכשהפסוק אמר שבסך הכל זה 60, הכוונה היא להיכל ולקודש הקודשים, חוץ מהאמה. ביחד עם האמה, זה באמת 61, ולא 60. ומה הראיה שלו? ממשנה במסכת מידות, שבאמת כך בדיוק אומרת, המשנה מתארת את כל המידות ממזרח למערב, והיא אומרת שבסך הכל כולל האולם, כולל החומות וכולי, הכל היה 100, וכשהיא מתארת את ההיכל וקודש הקודשים, היא אומרת בפירוש, ההיכל 40, אחרי זה יש אמת רקסין, ואחרי זה קודש הקודשים 20 וסך הכל 61. אז בקיצור אומר רבינה, למה אתם מניחים שהאמה היא או כאן או כאן? יכול להיות שהיא עומדת בפני עצמה, כמו שמשמע במסכת מידות. זו השאלה שלו, והיא לוקחת אותנו כמעט עד סוף עמוד א', ועונה הגמרא 8 שורות לפני סוף עמוד א', תשובה מאוד פשוטה, במילה אחת. אלא קדושתי היא כלפנים היא כלחוץ. כלומר, מבחינת מידות, רבינה צודק, באמת האמה לא כלולה בשישים, אבל מה הקשר? הנושא שלנו זה לא המידות, הנושא שלנו זה המעמד הקדושתי של זה, ועל זה עדיין יש להתלבט. האם אותה אמה, גם אם היא לא כלולה בשישים הכללי, האם היא חלק מהקדושה של קודש הקודשים, או חלק מהקדושה של הקודש, של ההיכל, ובזה כאמור הם הסתפקו, ועד כאן הדיון הראשון לגבי הספק על האמת רקסין. הדיון השני זה שומר רבי יוחנן שיוסף איש הוצל, שבהמשך הגמרא והיא הברייתא שומרת שזה בעצם איסי בן יהודה, הוא מראה את הספק הזה גם בפסוק עצמו. נקרא את הפסוק במלאכים א' פרק ו' פסוק י"ט, ודביר בתוך הבית מפנימה, הכין לתיתן שם את ארון ברית השם. נקרא את זה עוד פעם, ודביר בתוך הבית מפנימה, הכין לתיתן שם את ארון ברית השם. המילה דביר, הכוונה כאן למחיצה, כלומר לאותה חומה של אמת רקסין, ואומר הפסוק שעשו שם חומה, ואחרי החומה, כלומר בקודש הקודשים, שמו את הארון. עכשיו אומר יוסף איש הוצל, אם נסתכל טוב על הפסוק, נשים לב שיש פה מילה אחת שקשה להחליט האם צריך לשים את הפסיק לפניה או אחריה, וזה המילה מפנימה. כלומר, מצד אחד אפשר לקרוא ודביר בתוך הבית, פסיק, כלומר שמו מחיצה בתוך הבית, ואחרי זה מפנימה הכינה תיתן שם את ארון ברית השם, כלומר שאחרי המחיצה בצד הפנימי אז מתחיל קודש הקודשים, ולפי ההבנה הזאת אמת רקסין, כלומר אותה מחיצה, היא לא חלק מקודש הקודשים, אלא קודש הקודשים מתחיל רק אחרי זה, מפנימה, פנימית לזה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לשים את הפסיק לא לפני המילה מפנימה, אלא אחרי המילה מפנימה. ואז לקרוא את זה ככה. הוא דביר בתוך הבית מפנימה, הכין לתיתן שם את ארון ברית השם. ולפי זה הדביר, כלומר אותה מחיצה, הוא עצמו מפנימה. כלומר גם הוא נחשב בחלק הפנימי בקודש הקודשים, כך שיוצא יפה שגם בפסוק עצמו אנחנו רואים את שני צידי הספק. זה יוסף איש אוצל, שכאמור זה בעצם איסי בן יהודה, אבל הגמרא מקשה על זה לא על התוכן, אלא על איך יכול להיות שהוא זה שאמר את זה, כי אנחנו יודעים שבאמת איסי בן יהודה אהב דברים כאלה בפסוקים, הוא מראה עוד חמישה מקרים שבהם יש מילה שצריך להחליט האם נשים את הפסיק לפניה או אחריה, הגמרא לא מפרטת יותר מדי את המקרים, היא רק אומרת מילה אחת שמסמלת כל מקרה, וזה שאת, משוקדים, מחר, ארור וקם, עוד מעט נפרט מה המקרים עצמם. בכל אופן, מקשה הגמרא, הנה תורה שלפי איסי בן יהודה, יש רק חמישה מקרים כאלה עם ספק האם הפסיק לפניה או אחרי, ואם באמת הוא זה ששאל את השאלה לגבי הדביר, אז למה הוא לא אמר שיש שישה מקרים? עונה הגמרא, זה כי המקרה שלנו זה לא מהתורה, זה ממלאכים, ומה שהוא אמר שיש רק חמישה מקרים, זה רק בתורה, אבל באמת בנביאים יש יותר. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, איך אתה אומר שבתורה יש רק חמישה, הרי רב חיסטה מביא עוד ספק הזה לגבי שמות כף דלת פסוק ה, שזה מהתורה. עונה הגמרא, מה אתה רוצה? זה רב חיסטה, לדעתו שם גם יש ספק, אבל לדעת איסי בן יהודה, שם אין ספק. אלא יש דרך ברורה איך לקרוא את הפסוק. ועד כאן, עיקר הדיון השני, לגבי הספק על המטרקסין, האם היא מבפנים או מבחוץ, יוסף איש אוצל, כלומר איסי בן יהודה הראה שזה בעצם גם ספק באיך לקרוא את הפסוק. ובזה הגענו למשנה בדף הבא. עוד מעט, כסוג של בונוס, אנחנו נאמר מה הספקות בכל חמשת הפסוקים של איסי בן יהודה וגם בפסוק של רב חיסטה, אבל לפני זה, למי שאין זמן, נחזור קודם על מה שראינו, ואז נראה את זה. אז המשכנו היום לעסוק בכניסה של הכהן לקודש הקודשים עם הקטורת, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הפרוכת, אמרנו שבמשכן הייתה פרוכת אחת, והייתה משוחה קצת בחלק הצפוני, כך שהיה שם רווח, ומשם היו נכנסים לקודש הקודשים. בבית ראשון היה קיר, ברוחב המה, זה נקרא המטרקסין, והיה פתח באמצע, ובבית שני יש מחלוקת. לפי רבי יוסי זה היה כמו במשכן, פרוכת אחת עם פתח בצפון, לפי תנא קמא היו שתי פרוכות מקבילות עם רווח של המה ביניהם, שבעצם יצרו סוג של כותל חלול, ולמה? כי היה ספק האם הכותל של המטרקסין כלול בקודש, או כלול בקודש הקודשים, לכן אי אפשר לוותר על אותה המה, כי אולי זה בפנים, אולי זה בחוץ, לכן עשו פרוכת משני הצדדים של המה, ואז הכהן לא נכנס ישר מצפון, אלא קודם כל הפרוכת החיצונית הייתה פתוחה מדרום, והוא נכנס לשם, ואז הוא פנה צפון, והלך בשביל בין שתי הפרוכות עד החלק הצפוני, ואז בחלק הצפוני נכנס ברווח שבין הפרוכת הפנימית יותר לקיר, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני עברנו שלב אחורה, איך הכהן עבר את ההיכל עצמו, והקדמנו שבהיכל יש שלושה כלים, הכהן נכנס ממזרח, ואז הוא רואה מולו בצד שמאל, כלומר בדרום, מנורה, באמצע את המזבח, ובצד ימין בצפון את השולחן, כשאמרנו שהמזבח לא ממש על אותו קו, אלא משוך קצת יותר לכיוון מזרח, לכיוון הכהן, וגם אמרנו ששלמה הוסיף עוד 10 שולחנות, כשהמסודרים בשתי שורות מקבילות, כל שורה 10 רמות, וביניהם היה השולחן המקורי של משה, וראינו מחלוקת ממסכת מנחות, איך סידרו את אותם שורות, האם מצפון לדרום, ואז היו צריכים להצמיד את זה לקיר הצפוני של ההיכל, וזה תפס בעצם את כל החצי הצפוני של ההיכל, או ממזרח למערב, ואז היה רווח בין השולחנות לבין הקיר הצפוני, כל זה היה הקדמה, ואחרי זה ראינו שלוש דעות איך בדיוק הכהן הלך. דעה ראשונה, רב יהודה הוא סובר כמו תנא קמא שהיו שתי פרוכות וממילא הפתח הראשון בפרוכת הוא בצד דרום, ולכן הכהן נכנס עם נטייה קלה שמאלה, הוא עוקף את המזבח משמאלה ולא הולך ממש שמאלה, אלא עובר קודם כל ברווח שבין המנורה לשולחן, ואז הולך לגמרי שמאלה, ולמה הוא לא הולך כבר מההתחלה שמאלה? בשביל לא להיות צמוד לקיר הדרומי ליד המנורה, כי זה ילכלך אותו מהפיח של המנורה, זה רב יהודה. רב יוסי לעומת זאת כאמור אומר שיש פרוכת אחת, והפתח הוא בחלק הצפוני שלה, ולכן הוא נכנס ופשוט פונה ימינה לכיוון צפון, והולך לאורך כל הקיר הצפוני, ישר לכיוון הפתח של קודש הקודשים. זה רב יוסי. רבי מאיר לעומת זאת מסכים עם רב יוסי שהפתח הוא בצפון של הפרוכת, כי יש פרוכת אחת, אבל בכל זאת הוא לא הולך לקיר הצפוני, אלא הוא קודם כל עובר את המזבח, מצפון למזבח, עובר את הרווח שבין המנורה לבין השולחן, ורק אחרי זה פונה ימינה לכיוון צפון. ולמה? שתי סיבות, או כי הוא סובר שהשולחנות היו מצפון לדרום, ואז הם חסמו את המעבר בקיר הצפוני, או אפילו שהם היו ממזרח למערב, זה לא דרך ארץ שהוא ילך לאורך קיר הצפוני, כי אז לאורך כל הדרך הוא רואה את הפתח של קודש הקודשים, אלא הוא הולך קודם מהאמצע שהוא לא יראה, ורק אחרי זה כשהוא פונה צפונה, פתאום נגלה עליו קודש הקודשים. רבי יוסי לעומת זאת שאומר שהוא כן הולך לאורך כל האורך של הקיר הצפוני, הוא אומר, לא אכפת לי שהוא רואה, אדרבה, חביבים ישראל ביום כיפור, הכהן הגדול היום כמו בן בית, ועד כאן החלק השני, שלוש השיטות, מה היה המסלול של הכהן הגדול בהיכל. בחלק השלישי חזרנו לאותה המטרקסין, שאמרנו שלפי תנא קמא איזה ספק האם היא מהקודש או מקודש הקודשים, וראינו לגבי איזה שני דיונים. דיון אחד מתקיף רבינה אולי בעצם לא כאן ולא כאן, כמו שאנחנו רואים במידות של מסכת מידות, שהיא לא כלולה בשישים הכללי של ההיכל וקודש הקודשים, אלא היא עמה בפני עצמה, ועל זה ענינו נכון, היא לא כלולה במידות, אבל עדיין צריך לשאול מבחינת הקדושה שלה, האם היא כמו קדושת קודש הקודשים, או כמו קדושת הקודש, זה היה דיון ראשון. דיון שני, בא יוסף איש אוצל, שזה איסי בן יהודה, ומראה את אותו ספק עצמו גם בפסוקים עצמם, שכתוב ודביר בתוך ההיכל, מפנימה הכין לתיתן שם את ארון ברית השם, ואפשר להתלבט איפה לשים את הפסיק. האם לשים את הפסיק לפני המילה מפנימה, ואז הדביר, כלומר המחיצה, זה לא חלק מקודש קודשים, אלא רק אחרי זה, או לשים את הפסיק אחרי המילה מפנימה, ואז יוצא שהדביר גם הוא מפנימה, כלומר הכותל הזה גם הוא נחשב בפנים, בתוך קודש הקודשים, זה איסי בן יהודה, שאלנו על זה, הרי הוא מביא שיש חמישה פסוקים כאלו שמתלבטים איפה לשים את הפסיק, אז לפי זה צריך להוסיף עוד מקרה שישי, וענינו, חמישה מקרים זה בתורה, אבל בנביאים יש עוד, וגם בתורה לפי רב חיסטה יש עוד, אבל לא לפי איסי בן יהודה, ועד כאן הסיכום, ועכשיו, כאמור לנספח, לבונוס, בואו נראה את אותם חמישה פסוקים ואת הפסוק הנוסף של רב חיסטה, שאפשר להתלבט איפה לשים את הפסיק. אז כאמור, הסימן של חמשת הפסוקים זה שאת, משוקדים, מחר, ארור וקם. מה זה אומר? אז המילה הראשונה, שאת, זה בפסוק שהשם אומר לקין, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואיסי בן יהודה מתלבט לגבי המילה שאת. האם צריך לקרוא את זה, הלא אם תיטיב שאת, פסיק, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואז לפי זה המילה שאת, זה טוב, כלומר, אם תיטיב, אני אסלח לך, ואם לא תיטיב, אז לפתח חטאת רובץ, או שהפסיק הוא לפני המילה שאת, כלומר, הלא אם תיטיב, פסיק, ואם לא תיטיב, אז שאת, כלומר, תישא את אבונך, זה המקרה הראשון. מקרה שני זה משוקדים, זה בספר שמות לגבי התיאור של המנורה, כתוב ובמנורה ארבעה גביעים, משוקדים, כפתוריה ופרחיה, והספק הוא לגבי המילה משוקדים, שהכוונה היא מצוירים, האם זה מתייחס לתחילת הפסוק, שהגביעים הם משוקדים, או להמשך הפסוק, שהכפתורים והפרחים משוקדים, זה המקרה השני. המקרה השלישי זה המילה מחר, גם מספר שמות, כתוב במלחמת המלך, ויומר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא לכם בעמלק, מחר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה. והספק הוא לגבי המילה מחר, האם זה המשך של החלק הראשון של הפסוק, כלומר, וצא לכם בעמלק מחר, מחר תהיה המלחמה, או שצא לכם בעמלק עכשיו, כי מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. זה המקרה השלישי. מקרה רביעי זה המילה ארור, זה בבראשית ממתת, כתוב לגבי שמעון ולוי, בפסוק ה' שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, פסוק ו' בסודם אל תבוא נפשי וכולי, כי והפעם הרגו איש וברצונם יקרו שור, ופסוק ז' ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשתה. והשאלה היא, למה מתייחסת המילה ארור? האם היא מתייחסת לפסוק שבו היא נמצאת, ארור הפעם כי אז, כלומר הכעס שלהם הוא ארור, או שהיא מתייחסת אחורה לפסוק הקודם, וברצונם יקרו שור ארור, והכוונה היא שמרגו שכם בן חמור, שהוא היה שור ארור, זה המקרה הרביעי, וזה מיוחד כי כאן זה בין שני פסוקים נפרדים, ומקרה חמישי זה המילה וקם, זה לגבי דברים למד א', ויומר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם, העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, והספק הוא למה מתייחס המילה וקם, האם לתחילת הפסוק, ואז הכוונה היא, הנך שוכב עם אבותיך וקם, פסיק, כלומר שמשה יזכה לתחיית המתים, או שזה מתייחס להמשך הפסוק, כלומר, הנך שוכב עם אבותיך, פסיק, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, זה היה המקרה החמישי. עד כאן חמשת המקרים של איסי בן יהודה. מקרה שישי זה המקרה שלנו בנביאים לגבי אותה מחיצה של המטרסקל. רב חיסטה כאמור מוסיף מקרה נוסף, גם כן מהתורה, רק שימו לב שהמקרה הזה שונה מהמקרים הקודמים, כי זה לא מילה אחת שאנחנו מתלבטים האם זה שייך למה שלפני או למה שאחרי, אלא זה מילה שנמצאת בסוף פסוק ואנחנו מתלבטים האם היא שייכת רק לסוף הפסוק, או שמתייחסת גם לתחילת הפסוק וגם לסוף. מה הפסוק? זה בשמות כ"ד במעמד הר סיני, וישלח את נערי בני ישראל, ואז הם עשו שני דברים. א', ויעלו עולות, ב', ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. אז הם הקריבו גם עולות וגם שלמים, ובסוף יש פה את המילה פרים, והשאלה היא למה זה מתייחס. אפשרות אחת זה שזה מתייחס רק לחלק השני, כלומר הם הקריבו גם עולות, שאנחנו לא יודעים מה זה היה, מן הסתם זה היה כבשים כמו עולת תמיד, והם הקריבו גם שלמים, שזה אנחנו יודעים שזה היה פרים. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהמילה פרים מתייחסת לשני הדברים, כלומר שגם העולות וגם השלמים, שניהם היו פרים, זה הספק של הרב חיסטה. איסי בן יהודה כאמור, לא היה לו בזה ספק, הוא הכריע כאחת מאפשרויות, לכן הוא לא כלל את המקרה הזה בחמשת המקרים שלו, ועד כאן הנספח לגבי הפסוקים השונים עם הספקות, את הסיכום כבר עשינו, כל טוב בינתיים.